Ja. אני רוצה היום לדבר דברים ברוח ערב חג השבועות, ובעצם נסעתי להתבונן ביחד מספר מקורות על חג השבועות כהשלמה של מסע ימי ספירת העומר, כיוון שאני חושב שעל זה מסעות, מה אנחנו מאבדים ומה אנחנו נוטשים, ולאן אנחנו הולכים, ומה בכלל טיבו של המסע. המסע זה לא זה דרך מסוימת מראש. המסע ההנחה היא שכל מסע הוא יוצר התמרה או שינויים משלב לשלב. כשהאדם שמגיע לסוף מסע, הוא לא מגיע כמו שיצא, אלא הוא עובר איזשהו התמרה, התהפכות. כשהוא מגיע לתחנה האחרונה, היא כבר התחנה האחרונה, אינו, או במסלול של אוטובוס שבו יש איזשהו של תחנות, ובעצם אדם יוצא בתחנה האחרונה כמו שהוא נכנס לאותה תחנה, לתחנה הראשונה, אלא כל הסיטואציה היא סיטואציה שהיא יוצרת סיכויים חדשים, הערות חדשות וכן הלאה. זאת נקודה נורא חשובה, שבעצם אחת הבעיות, אחד האיומים הקשים על החיים שלנו בכלל, על חיי האדם בכלל, וזה ודאי האדם המודרני, שהוא לא מצפה שמשהו ישתנה. ויש מקום, כל החיים אנחנו מסעות, אבל שום דבר לא אמור, לא אמור שום דבר להשתנות, שום דבר לא אמור לקרות שום דבר. וכאן האיום של הסתמיות, של הבנאליות, הוא עומד לפתחנו. הנה, מגיעים אותו לערב שבועות, ככה השנה שווה, ככה גם השנה בעזרת השם, ובעצם המעגל הזה הוא מעגל חסר פשר, וכבר בהרבה מובנים גם איבדנו את האמון שייתכן שהמסע הזה, או שתהיה פה איזו נקודה של התחדשות, או נקודה שבה זה יהיה שונה. וכאן זאת נקודה נורא, נורא קריטית להציג את עלינו כרגע ברמה פשוטה, קיומית. האם באמת אנחנו נגזר עלינו תמיד לשייד במעגלים חסרי פשר, ותמיד לחזור לאותה נקודה, ותמיד לחזור לאותן דרשות ואותן דיבורים וכן הלאה וכן הלאה, או שבחיים שלנו גם בזמנים יש אפשרויות להפתעות, הפתעות באמת, לא רק ברמה של תובנות חדשות מבחינה אינטלקטואלית, אלא בעיקר כאלה קיומית. האם באמת אנחנו הולכים, עכשיו ערב שבועות, זה מתבטריל אותי מחדש, כל שנה, השנים רבות, מיוסר בערב שבועות, וגם את השאלה שאני מציב כרגע, אני מציב אותה כל שנה, וגם זה כבר הפך להיות חלק מהשגרה לקראת שבועות, ואני רק עדיין, למרות שזה נראה כאילו נגזר עלינו לחיות באיזה מעגל חסר פשר, ואיזה מין מעגל עיוור כזה, אני באיזשהו מקום מאמין שאפשר גם אחרת, וגם קוראים דברים. העניין הוא שהדברים שמשתנים, לא ניתן לראות אותם באותו רגע, הם בדרך כלל זה פרספקטיבה רטרוספקטיבית, כלומר שמסתכלים מבט לאחור, האם אני אהיה באותו מקום שהייתי לפני 4-5 שנים, בכלל גם בחג שבועות, התשובה היא ודאי שלא. זה ברור שלא, אבל אי אפשר לראות את זה, גם אפשר לחוות את זה באותו רגע. בנקודה הזו אני באמת רוצה לפתוח עכשיו בדברים של הרב שגר, דברים שעוד לא פורסמו, טיפות ששלפתי מהמחשב שלי לקראת שבועות, ולהזכיר שבאמת הרב שגר שעכשיו עוד כמה שבועות בחודש הזה יכולה להוציא את השמיני שלו בסוף סיוון, אני גם נזכר שממש עכשיו בלילה הזה ליל ערב שבועות, זאת אומרת לא הלילה הזה, זה בעצם יותר נכון ליל שבת שזה היה ליל ערב שבועות, ושמונה שגל עשינו כינוס ענק לרפואתו, ידענו שהוא הולך למות, עשינו כינוס לרפואתו בסימן שפנים בפנים, וזה היה ממש אירוע מאוד דרמטי, מאוד מסעיר, שם באמת קיבלנו את התורה מחדש באותו חג שבועות תשס"ז, כל מיני מובנים. על כל פנים אני מזכיר אותו גם בהקשר הפשוט, שהוא תמיד שאל ושאל ושאל, לא רק בשבועות, האם אנחנו נגזר על ידי למחזר, ואיפה נקודת החידוש, ואיפה זו לא הייתה שאלה במובן תיאורטי, או במובן, במובן פילוסופי, אלא במובן הכי קיומי. יש איזה אי שקט שמלווה את החיים שלנו, ולא רוצים ליפול במלכודת של הבנליות, במלכודת של הסתם, שהנה שוב חוזרים לאותם מקומות ולאותם תהיות, לאותם שאלות, ובעצם לא קורה שום דבר. והנה אחד, הקטע הזה הוא מאוד, מאוד יפה, שהוא פשוט רשם לעצמו כמין, כמו יומן כזה, שהוא אפילו זה לא, לא, לא חושב שהוא הלך לומר את זה באיזשהו מקום בשיעור, משהו, אני לא יודע. זה פשוט עכשיו כמין מחשבות של אייס הלך ג' ממש לפני 12 שנה, שהוא רשם לעצמו את הדברים האלה, ולא הבאתי את הכל, כי הקובץ הזה מגלגל לעוד כל מיני עניינים שפחות עניינו אותי לצורך השיעור היום, אז אני הבאתי רק את הקטע, עשיתי קאט ופייסט לקטע הזה כאן. אבל הוא בהחלט מעורר, ואפשר גם לחוש, לא רק ללמוד מה הוא אמר, אלא באמת לחוש גם את התחושות שהניעו אותו לומר את הדברים שהוא רשם אותם פה. אז אני מתחיל לקרוא. לא את הכל אני יכול לומר, למשל פסקה אחד, אני לא יודע למה כוונתו, כי זה ככה היה ממש פתאום באמצע. אז אני אקרא ונעקוב ביחד. רק שלום לכולם, שנפגוש אחד את השני, שיוצר עכשיו איזה נפגש בינינו לבין עצמנו, ואתם מוזמנים כולכם להיות שותפים, להיות עירנים, וככל שאתם תהיו עירנים אז גם אני אהיה עירני. זה הולך ביחד, כמה עם הפנים לפנים, אז ככל שאנחנו נהיה יותר... נביא גם מהרב אבישי שיהיה עירני ושיתריע את מנוחתנו תוך כדי הקריאה. אז אני מתחיל עכשיו לקרוא קצת את מה שיש כאן. גוף ראשון יחיד, לא הוכחות ולא עדות. אני לא יודע מה הוא התכוון פה, לא יודע לאנוכי, אני יודע שכאילו זה עולה מילה אנוכי, כאילו זה הסיפור. לא, כלומר הוא נדרש כנראה לשאלה האם יש הוכחה לשאלות הנצחיות של ההוכחות למעמד הר סיני. אז הוא ככה במבטל הזה, ככה במין הנף יד, לא הוכחות ולא עדות, פשוט זה אנוכי, זאת ההוכחה הכי חזקה. והוא נשאל פה על כמה הדברים שדיברו באמת שהאנוכי זה העמוק ביותר, ההוכחה לנתינת התורה זה האנוכי, עצם האנוכי של האדם זאת ההוכחה של התורה, שהתורה ניתנה, זאת ההוכחה שיש אלוקים, שאומר אנוכי. האנוכי זה הלבוש העמוק ביותר, שהוא חסר כל לבוש לנוכחות האלוקית. זה רעי מאוד עמוק. לפעמים מתרחש הדבר קצת לפני, לפעמים אחרי, ניתים לדירה בזמן עצמו. האור של החג קיים תמיד. מבינתו לזמן תלויה בנו, איננו תמיד, איננו תמיד סינכרוני בזמן. אבל זה נקודה שישמע אותה בכל מיני הזדמנויות, שהרבה פעמים אדם חווה את ראש השנה בראש חודש אלול, ובראש השנה עצמו לא קורה שום דבר. בפירוש יותר חווה את ראש השנה בסוכות. ובאלף תשרי לא קרה שום דבר. כלומר, אין תמיד סיכרון בין הזמן האובייקטיבי לבין הזמן בנפש. אבל באזור הזה יקרה משהו. גם אם אני מרגיש כך שגבי שבועות, הוא התחיל לדמיין את חג שבועות בחודש אייר. ולפעמים, לא יודע אפילו זה קרה פה, תוך שהוא כותב את הדברים. נכון, עוד לא שבועות, אז מה? ואני כבר עכשיו בשבועות, אני כבר עכשיו חי את האנוכי. ואני מרגיש פה כבר איזו החלה של רטט, של... קורה לי משהו. אתם יודעים שלפעמים אדם מאוד לא שם לב לעצמו. לפעמים יש איזה רגע של טוויסט שאדם פתאום תפס, וואו, כאילו, הנה אני ויש לי עולם ואני חושב ואני הגיע ואני מרגיש. פתאום אדם תפס את עצמו ברגע של חסד כזה התגלות. וההתגלות של האנוכי יש לה עוצמה אדירה. אדם באמת מצליח ברגע של חסד פתאום לחוש איזה אנוכי, שלא אמר אנוכי ככה באופן הסתמי, אלא באמת להרגיש את עצמו, כמו שבליל הסדר חייב אדם לראות את עצמו, כי יש מצב שאדם רואה את עצמו, ופתאום הראייה הזאת היא השתאות עצומה, היא פליאה גדולה. איך זה יכול להיות, כאילו, מה, איך נהייתי אני, מי שאני, עם הייחודיות שלי, עם המימיקה שלי, עם הקול שלי, עם הטונל שלי, איך זה, מה זה הדבר הזה? כאילו, אדם באמת מצליח לתת איזו פרספקטיבה באיזה רגע של חסד על עצמו, באותו רגע באמת אז הוא קורא לו, הוא חווה איזה סוג של התגלות, משהו בתוכו. תמיד אנחנו חושבים שההתגלות היא משהו שהוא מנסים לשחזר בדמיון, התגלות שכאילו אתה עומד כאן ומשהו מתגלה לך משם. אבל מה שאף שגם השח גם כאן וגם לפני מותו, כשהוא דיבר על סף מותו, הוא אומר שבעצם האנוכי זה זאת ההתגלות הכי גדולה. אין התגלות יותר גדולה כשאלוקים מתגלה לאדם שמגלה את האחי שבו. זה בעצם הנקודה של חג שבועות אצלו. אדם מגלה את האני, מגלה את האנוכי שבו, הוא כבר ניצא בשבועות, הוא ניצא מההתגלות של סיני. סיני זה לא משהו שם כשאתה נמצא כאן ומנותק מזה. ההתגלות של האנוכי היא בעצם, זה לא צריך לא הוכחה ולא עדות. זה פשוט, אני בזהו, זה הדבר עצמו, זאת ההוויה שלי. והדבר הזה עצמו הוא באמת כבר יכול להטיל אותנו במתח עצום ובמתח וגם בהשתקקות עצומה, ברוח מיסטית. אני אזכיר במשפט שרב שגר אהב לומר אותו, אני לא אתפקד עם הרב שגר, אבל אני פותח בדברים האלה כי הם מאוד מעוררים אותי. הוא רשאל, התבטא בעקבות הרבה במורה נבוכים, שבעצם הבחירה החופשית היא הלבוש לעצמות האלוקית. המקום שבו האדם בוחר, גם זה סוג של פליאה. הבחירה בדרך כלל נתפסת כהפך של האמונה. אם אדם בוחר, זה תלוי בסובייקט, הסובייקט היודע והמודע לעצמו וכולי. אבל אומר שעצם הבחירה היא סוג של התרחשות שחושפת יותר מכל דבר אחר את העצמות האלוקית. וגם כאן האנוכי הוא העצמות האלוקית. העצמות האנושית איננה אלא לבוש לעצמות האלוקית. לכן המטרה בעבודת השם, אני עכשיו רוצה לדבר על זה ברמה קיומית, למה אני מצפה מעצמי ערב שבועות, שתהיה לי קצת הערה, שאני עכשיו מתחיל פה לחוש אותה, לחוש את הפלא של העצמות, של האנוכי, כי מי שבאמת חווה לרגע את האנוכי, לא כחוויה של אגו, חוויה צרה, שאדם חווה את המקומות הצרים שלו, אלא הוא חווה את האני שלו כאינסופיות, ובגלל את האינסופיות של האנוכי, במקום הזה עצמו, שם בעצם הוא חווה התגלות של האינסוף, התגלות של אלוקים. זאת הנקודה שהוא אמר לסילה, לפי חלק גדול מהתיאורים של הדברים, רבי צהל בירדיל, בירדביל, ואחרים שדברו בכיוונים האלה, שזה בעצם זאת התנועה העמוקה ביותר, זאת התנועה, זה מה שמעורר את הרטט. עכשיו זה יפה שנשמע אתכם קצת ככה, אני לא רוצה לתת לי מונולוגי, אני לא יודע לתת מונולוגי, אבל אני עוד משפט אחד לומר, זאת אחת החוויות החזקות שהיה לי כשהייתי במספר פעמים, גם ברב שגר, גם בלעדיו, הייתי בחג שבועות במשך, וזה צריך לבעל שם טוב, יש לי התרחשות גדולה, כי זה היום צד של הבעל שם טוב בשבועות, אז אחת החוויות שהיו לי שם באמת שלא קרה שם שום דבר. כלומר, בלילה שם, בלילה קצר, ובדרך כלל הגיע שם הרב מיללו עם חסידים, ואחרי התפילה שהתחילה ב-10:30, והסעודה שהמשכה 12, אחרי התיש אצל הרב עד 1:30, קצת שרים, קצת עומדים, הולכים למקווה, הולכים שחרים, אז כמעט אין לילה, וכמובן אף אחד לא לומד שום דבר, כי אין פשוט זמן לזה, וגם אין ראש לזה, אז עם מה יצאתי מהלילה הזה? עם שום דבר. והשום דבר הזה היה נפלא. פשוט, זה הייתה חוויה דרוח חזקה, שבאיזשהו מקום, הנה, זה קורה כי אתה עומד כאן לסיום של הבעל שם טוב. סבא קדיש הבעל שם טוב, אור שבעת הימים, אתה נמצא ממש במרחק שכמה מטרים מהסיום שלו, ונמצא שם באיזו רחבה שכל החסידים יורדים למטה עם הסיגריות, פה סימן לי כולם שכבר נשאו סיגריות, זה חלק מהחוויה של חג, וזהו, ונגמר הלילה, חרכת לפרט בתיקים, הולכים לישון, והנה הגיעה התורה. עכשיו, מה קרה שם, מה קרה? שזה דבר עצום. שתפסתי את כבר קהל אנשים, כולם נמתחו, הוציאו מממונם, יזבו את המשפחות שלהם, ועשו להיות שם חוויה של גברים, יש שם הדרת נשים מוחלטת, כמעט מוחלטת. וכולם מגיעים לשם, ובעצם לא, אתה מפסיק לצפות שיקרה משהו. אתה פשוט נמצא שם וטוב לך שם. טוב לך, יש משהו, אתה שלם איתו, ואתה רואה על הפנים של האנשים, משהו שלם, משהו טוב, כאילו, אתה לא מצפה לכלום. ודווקא הוויתור על כל ציפייה הוא בעצם, הנה, זה. יש כאן משהו שזה. אין פה, לדעתי, זה קצת משחרר אותנו מהלפיתה של המטריאליזם המודרני, שנו, תכלס, אז מה יצא לך מזה? אלא אתה אמור להגיע בדיוק. ומה אתה חווה הבא במסע הזה? השאלות האלה הן השאלות שמסמכות אותנו פעם אחר פעם. אנחנו תמיד נמצאים באיזה איש שקט כרוני כזה, במובן הלא טוב שאיש שקט, שאתה תמיד מחרסן בעצמך, נו בסדר, אבל מה עכשיו? אז מה הדבר הבא? וכולי וכולי. אבל אתה לא שואל כלום, אתה פשוט, אתה מדבר על הדבר הזה, על ההוויה. שם באמת, זה סוג של אנוכי, שזהו. אתה לא, אז לא, זה רגעי חסד כאלה שהם זוכים להם, באמת יש פה איזה צד של התגלות. אני לא קבל שאדם רק יבוסס לתוך הביצה של עצמו, באובן האגואיסטי, ממש לא. זה ודאי לא הכיוון. טוב, בואו נראה עוד כמה שורות כאן.
אני רוצה להגיד לגבי זה, אני אגיד שם שגם מתעסק פה הרבה בשאלה של יצירת ציפייה שהיא אמיתית, אותנטית, והיא לא מוחצנת ומומשת עליי כציפייה. כאילו אני עומד לקראת החג, והציפייה לחג יכולה לבנות משהו, אבל אם היא ציפייה חיצונית, אז היא רק מכתיבה לי דברים שאני לא מזדהה איתם, ואז היא לא תיצור שום דבר. הפתרון של לנסוע הוא פתרון חיצוני שמאוד עוזר, כי ברגע שאני יודע שאני נוסע למקום, אז יש לאן לנסוע, ובאמת הגעתי למקום, אז זהו, אז אני במקום. הנסיעה כאילו, השאלה מה קורה כשאני נשאר, כשאני בבית בשבועות, או איך באמת ליצור את התנועה הזאת, איך להפוך אותה להיות תנועה קנה ולא תנועה מולבשת מבחוץ. אמור להיות מתן תורה, וממילא אני...
מה אתה אומר השאלה? הנה רב ישי הציב לפעמים שאלה. מה, בואו נסיע ביחד לחשוב. איך אדם שלא נוסע יכול להיות במסע ויכול להיות להגיע לתחושות הללו?
אני חושב
שפותב, זה מצוף
הציפייה. הציפייה יצא לכנסה. אני אפשר לא רואה שפותב כאן. טוב, הציפייה היא לא חושב אותה כדבר שהיא... אני חושב אותה בחוויה שלי שתמיד הייתי מגיל קטן נורא נורא מחכה לשבועות, ועד בלילה הייתי כאילו עומד וואי הלילה, מה הולך להיות, מה הולך לקרות, וזה, פעם כאילו עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, כן, ואז נרדמים בגיל שבועות, כאילו, זה משקורת בסדר. אבל אז כבר צריך ללכת לשאול, אתה קם בבוקר, אתה כאילו חווה, בהיזכרות, הציפייה הצפה בהיזכרות, וזה כבר התרחשות של עצמה.
כן.
עוד? עכשיו.
בסדר, מה
שאלה? איך אפשר לצאת? איך מייצרת הציפייה שהיא לא תהיה מלבשת מבחוץ והיא תהיה כנה, היא תהיה אמיתית, כאילו אתה עומד מול שבועות, לקראת שבועות, אתה כאילו אמור לצפות שיהיה לך משהו, אבל איך הציפייה הזאת היא לא מגיעה מבחוץ כמו שאני אמור להיות, אלא הופכת להיות ציפייה אותנטית. אני חושב שזה משאב שלא אומר באחד, גוף ראשון יחיד, לא הוכחות ולא עדות, כאילו...
שחרר.
תגיד את זה, אל תגיד, זה אמור להיות, כי ברגע שאתה אומר, זה אמור להיות, אתה כבר בעצם... איך אמר לי מישהו אמר לי שהיה באיזה שיחת יום העצמאות באיזו ישיבה, והרב שדרש שם אמר, אנחנו צריכים להודות, מי שסיפר לי זה הוא ברסלבר כזה, אז הוא אומר, הרב שם אמר, אנחנו צריכים להיות מלאי הודיה, ואז הוא ניגש אליו אחרי השיעור, עד שאתה אומר צריכים להודות, תודה. תעמוד ותגיד תודה. כי יש משהו בדיבור שהוא מייצר את האילוץ, כאילו, אנחנו צריכים ל...
הכפייה הזאת.
אני חושב שבימים נוראים זה הכי חזק, שפעם היה משגיח נכנס לישיבה בתחילת אלול וצועק אלול, ואפילו דגים שבים היו רועדים. ככה מספרים. אחרי זה, דור אחרי זה, היה מגיע המשגיח ומספר שכשהוא היה בחור, הוא שמע את המשגיח שהיה... אחרי זה מספרים, היה מגיע מישהו שהיה מספר, וגם זה היה גורם שירדו. אבל היום, הסיפור הזה לא עושה כלום לאף אחד, הזה שפעם מישהו היה צועק אלול והיו רועדים.
גם תקיעו לראות כבר.
מה... אני הרגשתי, אני חושב שזה... כשהרב שגעה נכנס בתחילת אלו לישיבה, הוא היה אומר, הקיץ נגמר, הזמן הולך ומסתיים, והדגים היו מתחילים לרעוד. לא בגלל שהוא לא היה מחכה איזה מילים של תחושות שאנחנו אמורים לחוש, אלא מביא את זה מהמקום של הציפייה האמיתית שנוכחת בתוכו, ומוצא בתוכו את הנקודה שהיא באמת הציפייה לזה. ואז זה הופך להיות, יש משהו בילדות שבאמת, אני זוכר, איך קוראים לך? אורי, שבילדות הרבה פעמים חווים את זה מאוד חזק, אני זוכר, אני לא זוכר למה אפילו יש איזה צבע של, אני זוכר איזה זמן איפה הלכנו ברחוב וראינו את הזריחה של שבועות בבוקר בתור ילד בן 7-8, שזה היה כאילו איזה מין סוג של התגלות, אבל כשאתה מתבגר, החגיגיות הזאת עלולה לדהות. ואז השאלה אם אתה מוצא בתוכחה את נקודות הציפייה לעורר אותם לקראת, כמו שהרשגר אומר, זה נמצא כל הזמן, רק אם אנחנו פותחים אותם יותר, אז זה יכול להתגלות יותר. למצוא את נקודות הציפייה למפגש, להתרחשות, למתן תורה, שיפתחו בהרבה.
אני חושב שהשורש של התיקון הוא מתחיל מהאמון. מהאמון שבאמת יש מקום כזה, שלא נועד להיות בנאליים, ולא נועד להיות סתמיים. ויש משמעות לקיום שלנו, ויש אלוקים בקיום שלנו. בעצם האמון הזה הוא נקודת המוצא. אם אדם לא מאמין בזה, הוא חושב שהוא בעצם עוד איזה מולקולה בתוך אינסוף חסר קשר, אז גם לא שאלה יקרה שום דבר. השאלה היא כמה שאלת האמון, והשאלה היא איך חושב את אותו אמון, ואני בטח חושב שיש כאן איזה נקודה שאי אפשר לרכוש אותה, שפשוט לא שיקרת או שהיא לא קיימת. כלומר, אתה הולך לכוח. יש, אני חושב שיש לכל אחד נקודה, הוא רק יתבונן בה, הוא ברגעים, ברגעי חסד, הוא באמת יוכל לראות שהקיום שלו הוא מאוד ממשי, הוא מאוד הוויה. זה בעיקר לא הוויה, הוויה שיש איזה נקודה שזה זה. וזה לא לבוש למשהו, אלא זה הדבר עצמו. מבחינות הללו באמת המילה אנוכי, בתור מילת הקוד העיקרי של שבועות ולהתגלות האנוכי. ולא בכלל, לא בכדי האדמו"רים התעפשו על על המילה אנוכי בתור תיאור של של ההתגלות, וזה בעת חידוש גדול, זה לא איזה מין נועל שבועות. יש נועל שבועות, אני לא יודע איך זה נראה בישיבות, אך זה בעצם בא לבטא בתורות הכנסיות, הם עושים את הנועל. אבל מה שהרב שגר חתר פה והדביק את כולנו בתנועה הזו, זה לא ללכת אחרי נהלים, אלא באמת להתעסק עם לנסות לתת אמון, אולי באמת משהו יפתח, אולי תמיד לא יפתח שם איזה הרים רחוקים שם שסיני, אלא להיפתח במקום הכי קרוב אלינו, מקום, כי קרוב אליך דבר מאוד, זה תלוי ממש במקום הכי אישי שלך. מי שיודע לשחח עם המקום הכי אישי שלו, יכול באמת, כולנו יכולים לזכות לסוג של יאללה. בוא נראה הלאה.
רק לגבי אנוכי, אתמול פגשת את הרב אליעזר, ושאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד משהו לשבועות, אז הוא גם דיבר על אנוכי. הוא אמר שאת האנוכי, האנוכי הראשון, פעם ראשונה נאמר אנוכי אצל רבקה, היא הראשונה, היא חידשה את האנוכי, בת בתואל אנוכי, נדמה לי ש...
למה זה אנוכי?
ואחרי זה היא אומרת למה זה אנוכי. כי לפני כן, כי פוגשת, כשאליעזר, כשעבד אברהם שואל את העמיית, אז אומרת בת בתואל אנוכי. ואחרי זה אומרת למה זה אנוכי. אני לא יודע להגיד למה דווקא רבקה חידשה, אבל יש שם איזה... שם התגלה אנוכי בפעם הראשונה.
טוב, אירוע עומד להתרחש. טוב, אירוע עומד להתרחש. הכרזה. עומד להתרחש אירוע. לעתים הציפייה לאירוע גבוהה ממנה עצמו. אך בציפייה מקובלת ההתרחשות באופן גבוה ממנה עצמה. ממנה עצמו. שהציפייה היא עדיין לא, והבוא יבוא. ובדמה לזיכרון המנכיח את העבר בהווה, אך כעבר, וכך בסוגל ליחוד וגם במציאות המסומצמת, ככה ביחס לעתיד. זו המשיחיות, בשבועות יש אוטופיה. כן, כאן אפשר לומר את זה ככה על השולחן. שבועות זה סוג של אוטופיה, שזאת אולי הנקודה העמוקה ביותר, הכי אישית, היא באמת לא כאן. יש פה אוטופיה במובן הזה, שזה נע בין הריאלי, בין המציאותי לממשי, נקרא לזה, בהבחנה הזאת. יש בה... הולך להתרחש, הולך משהו להתרחש. תראו, אני לא חושב שיש עוד, אני לפחות לא מכיר, ומישהו שהכין את עצמו ואת האחים סיבור, אמר שבשבועות יש אוטופיה. בשבועות דיבורים על שבועות, אבל לבוא ולומר ששבועות יש אוטופיה, זה נראה כל כך אישית, כל כך של אמון, שזה בעצם הקיום שלנו כיהודים, שהולכים לקבל תורה כל שנה מחדש, יש כאן סוג של היענות לאוטופיה, שמה שעומד להתרחש, ומה שאומר לנו כבר עכשיו, חודש אייר, שזה נכתבו, אני כבר רואה שמשהו הולך לקרות. זו תחושה נורא חזקה שמשהו הולך לקרות. הרבה בני אדם כאלה ידעו בכלל את התחושה שמשהו הולך לקרות, כאילו שלא הולך לקרות שום דבר, והכל חוזר על עצמו. בעצם זה שאתה נותן אמון שמשהו הולך לקרות. יכול להיות שמשהו הזה, אתה לא יודע מה המשהו הזה, אתה לא יכול גם, לא יכול גם לדעת מהו אותו משהו, אבל משהו הולך לקרות. וזו תחושה שאני מזמין את כולנו עכשיו, ממש אוטוטוט כניסת החג, קצת להאריך שמשהו הולך לקרות, שהוא לא כדרמה חיצונית, לא להלביש על עצמנו באופן מלאכותי כל מיני תחושות ורגושים, אלא משהו היה לקרות בקיום שלי, משהו שישנה אותי, עשוי להשפיע על עצם הדמות שלי, יכול באמת ליצור איזו הבקעה של כמה קליפות אם נזכה לזה, זה לא תלוי בנו, וזה רק אפשר רק להיערך ולצפות. מה באמת בסופו של דבר יקרה או לא יקרה, זה כבד לא תלוי בנו. התרחשות מטאפיזית, קורה משהו. עליונים ססו ותחתונים עלזו בקבלת תורה, זה מהפיוטים שלי לשבועות. התרחשות שמלווה בהתחדשות. אז נכנסת לדברים. נכנסת לדברים. עוד לא אמרתי כלום. רק קצת חימום. לקראת ההמשך. הבאתי אתכם, הבאתי אתכם לירושלים, אם תמצאו בדרך כלל בתום הלילה, לפנות בוקר, בשעת ההקדמות. למעשה, הרי לא לומדים הרבה. ההתנהלות היא פה לשם, בשעה לפה, והעייפות, לא עוד תראי זמן רב ללימוד. עכשיו גם היה עדין, כאילו שבעיה היה שזמן. כי בעצם זה לא העניין, כאילו זה לא, אין זמן פשוט ללימוד. כי יש קפה, וקצת small talk, ויש קצת ככה אווירה, זה... אתה מגיע ככה ללמוד, זה לא הקטע, מה זה לא העניין.
ללכת למקווה בבוקר,
לירושלים
בכלל, להליכה לכותל, זה כאילו כל הלילה.
ובכל זאת, כל העוסק בתורה בלילה, חודשי חסד מתוח עליו היום, היפות הופכת להרפיה, והרפיה להתארות ולחסד. יחוד זורח שאורך להתפייסה, איזה יופי של דיבור. דווקא היפות של שבועות זה הסיפור הכי חשוב. ואתה נורא רענון בשבועות, אתה לא מבין את העניין. שבועות כל עניינו שאתה מגיע מותש, תעבר את הלילה, אתה ממש נרדם במגילת רות, שזה הזמן שהבוקר, ואז ממש התורה, אתה כולך במצב שאתה ישן, אתה כולך לא ערני, זה ארוך, זה ביטויים יפים.
זה תמונה דומה מבחינה מסוימת לפורים, סוג של שחרות העיפה.
כן, זה משהו נכון, זה משהו שהוא מזכיר את הלילה.
אני מוציא מקומות אחרים מתוך העולם.
אני רוצה, לקראת ההערה הזאת, אני חושב שיש כאן משהו יותר עמוק, באיזשהו מקום, התורה היא לא יכולה למתן בערנות. כבר כתבו את זה בספרים, שבעצם כדי לקבל הערות, אתה צריך לאיזשהו מקום להיות במקום שאתה קצת משוחרר מהדעת. לא פורים, אתה לא ידע. והעייפות היא עוזרת לזה. אתה מאוד עייף, הוא לא מסוגל לאמץ את האגו שלו. הוא פשוט עייף, הוא פשוט נמצא תחת ההשפעה של השינה, אישון הוא לא יכול, גם רישות אשמה. להיות ער ולא יכול, ושפשוט עייף. אז מה שנשאר זה משהו באמצע כזה, אלא הרב שגם המתיק הזה עושה ככה טוויסט כזה. דווקא בישיבות רגילות, הם אומרים, מה אתה נרדם? מה לך נרדם? קום קראי ללוקחה, וכל יום יחוק בסיליונה. וכאן, אתה הפוך,
מה לך מתעורר?
מה לך מתעורר, כאילו אתה... אפילו זה לא, אפילו לא מה לך מתעורר. שום דבר, אין שום אמירה, אין מה לך. כלומר, אתה רואה שמקום נמצא כאן איזה מוד כזה של... יש מוד כזה של... של... של מוד בבוקר. והרב שגר לקח את המוד הזה, ונתן לו איזה מין טוויסט ככה מאוד נוגע ללב, והרפיה, התארות, חסד, חוט זורח, שממש ביטוי ספרתי לירי כזה, חוט זורח של רוח והתפייסות. זה באמת נורא נוגע ללב, שבאמת אי אפשר לקבל את הפרלתה, כוחה בשליטה, כוחה באגו שלך. יש איזה סוג שאתה מבחר, אתה מרפא, אתה נותן לדברים להתרחש, והמקום הזה הוא מקום מאוד, 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 דווקא בעולם כל כך עצבני, שחסר מנוחה, אבל קצת אלים גם. כשאדם מגיע, אתה מבין ליהודי, שמע, אתה בלילה לא תישן. ואחרי זה, כשאתה מגיע בבוקר, אתה תראה איזה... מה שתיארתי קודם עם ישבוש, זה משהו מאוד דומה לחוויה שיש כאן, זה ממש...
ישבוש מקצין את זה.
וכשגיליתי את זה לראשונה, שם, לפני שנים, היה בשבילי חידוש גדול, היה בשבילי איזה מין מראה מקום כזה. כאילו, אל תתאמץ יותר מדי, אין מה להתאמץ כל כך, זה לא עניין להתאמץ, להיות ככה מאוד באיזה סוג של... שמאוד אותו את מה שיקרה, אני חושב צריך להתאמץ בכל כוחי, להחזיק את עצמי, לא לרדם, לא, להפך, תן לעצמך קצת את זה, אבל, נקודה עמוקה כאן, שאל תראה את היפות סתם כשקיעה לבטלנות. ולתן אמון שיש מקומות שכדי לזכות להם אתה צריך לוותר. בין השאר לוותר על הערנות, תוותר עליה. אתה לא, אל תעשה את זה רק בשביל השמוע.
כשאדם לא ערני...
מה זה? אני חושב שקודם כל משהו בפנים קצת נפתח. משהו נפתח, משהו, יש איזה, אפילו הקפה יותר טעים. בבוקר, שותים אותו ככה על האפייס, על המרוך, על האור הזורח, מוטב שם חוט זורח, שרוח מתפייסות. מין תודעה מאוד רכה. תודעה רכה ותודעה מפייסת. אתה רואה את אנשי סביבך, כולם באותו מצב. אז לכם, כולם מבינים איזה שיח של עייפים, איזה שיח של ככה שוויתרו על האגו, ומהמקום הזה, מה שיכול להתפתח, כי התגלות היא אירוע שהיא מתפשטת באיברים. יש מצד שדינים בהתגלות, יש מצד שלהפך, הרגעים הכי נשגבים בחיי אדם, זה רגעים של רחמים. ורחמים מחייבים סוג של ויתור, סוג של פתיחת הלב, שמשהו מתפשט באיברים שלך. זה גם הרב שגר לבד את זה בהקשר של מוות, שלפעמים אדם מדבר על חולה סופני. כל מה שהוא תורח פעם להביא עוד רופאים, עוד תרופות, הוא נמצא בדינים. אחרי המתעורר הרחמים, אפילו חלק אחדה מונחת, אני מתייש מן הרחמים, ותראה שאתה מפסיק, אתה מוותר, אתה כבר לא ממשיך את כל המאמצים המוכרים. אתה נותן לדברים אשר איכשהו קצת, זהו, עושים את שלך, עכשיו תוותר. אני אומר גם מישהו ששמעו עוד לא יודעת לדבר על המוות, אני רוצה דווקא לדבר על החיים. דווקא כשאדם אומר לעצמו, הנה, אנוכי משה אנוכי. כל אחד מהישבים כאן אמר, אני בסדר, אני עושה איך שלי, כל אחד בגיל שלו, למה שצבר עד היום בחיים שלו, הביוגרפיה שלו, וכל מה שעשה. דבר ואיזה שבועות, אמר, אני מקבל את עצמי. אני, יש לי הוויה, יש לי איזה מלאות, איך שאני, הרי כל אחד בעלי טענות לעצמו, וכאן עד לעובדה החדשה, כולם מבקרים את עצמם בחומרה. ולכן תמיד החוויה האחרונית של אנשים מצפוניסטים זה החוויה שהיא השקט לזה שהאיסורים שאני לא שווה ואני לא יודע מה אני עושה בעולם הזה ואני לא ממלא את יהודי וכו' וכו'. הנה אני מזמין עם הבנה הפוכה. בטח אני אנוכי משה אנוכי, זה מה שאני. בעזרת השם, מחר נשתפר, בעזרת השם, יהיה יותר טוב. אבל כרגע יש חוויה לקבל את עצמך, להתפייס עם עצמך, להשלים עם עצמך. וגם השינה מאוד עוזרת לזה. שינה שבאה בהקשר כזה, באמת מאפשר לאדם קצת איכשהו להיות מפויס עם עצמו, מישהו, הייתי רוצה להיראות אחרת, רוצה להיות יותר חכם, או יותר כזה, או יותר... בסדר, אוקיי, בוא נניח את כל הפנטזיות האלה בצד. זה מה שאני, בדיוק ככה, אני ככה אני, ככה אלוקים עושה אותי, ככה אלוקים רוצה אותי, זו גרסה לא רע בכלל. אני אמר שהגרסה האחרת שאני חולם עליה, תהיה יותר מוצלחת. אתה לא יכול לדעת. אז בואו נקבל את הגרסה האנוכית, את האנוכית. נכון לעכשיו, איך שאני בדיוק אנוכי מי שאנוכי, נכון להרגע. וברגע שאני מגיע מעמדה כזו, באמת משהו יכול להיפתח, משהו יכול להתפייס. זה עוד לקראת שורה.
רגע, אני אצל משהו. משהו לגבי זה, אני חושב שכשאדם ערני, אז הרבה פעמים הוא שומר שהצדדים החזקים שבו יצאו החוצה ולא החולשות. ולפעמים בחולשות של האדם מסתתרים הרבה מהסודות שלו. וכשהוא לא מספיק ערני לשים לב לזה, ואז הוא יוצא כמו שהוא, יותר באמת, כי אין לו, הוא לא מפעיל את הכוח, אז משם יוצא המקום שמאפשר הדיון. הרי צדוק אומר את זה יותר כזה, נראה, צדוק אומר שהאידיאל בליל שבועות זה לישון. צדוק אומר, כתוב שבזמן מתן תורה ישראל ישנו, ששנת עצרת הרבה והם ישנו. אומר רב צדוק...
מסדיר בסדיק הזה.
רב צדוק אומר, לא נשמע שהמדרש מעביר על זה ביקורת, המדרש מדבר עד כמה שנת עצרת הרבה. אז הוא אומר, כן, כי מדרגתם הייתה גבוהה, והם קיבלו תורה על ידי זה שהם ישנו. אחרי החיית אין לנו ברירה אלא לעמול. כלומר, הוא מציל שם איזו שניות כזאת, או על ידי שינה, או על ידי לעמול. מה שהרב שגר מראה זה שיש בחינה של... היינו כחולמים כזה, שזה ערות רפויה.
בואו נראה גם שאני לא לבטא על אכלי החלב. חשוב. אכלי החלב יוצרים חגיגיות שונה. חגיגיות השונה מהחגיגיות האחרת, קלה מפרקת. כלומר, למרות שהרב שגר תמיד דיבר בשבח הבשר השמן בשבת, ושבועות דיבר בשבח החלב הרך והפחות מאיים ופחות כבד. לא חרדת חגיגיות הדין, לכבודות והעול של הסדר. זה נורא יפה. דווקא מאכלי החלב, הם משתלים יותר באקלים הזה. כשאדם מאוד עייף, הוא לא מתאים לשחרר שזה בשר שמן. המשך של יום אחד משנה את החג. זמן קיץ, לא עביבו להורים וגם לא עשתה ונוסטגיה. חגיגיות של אמצע החיים, באמצע הקיץ היום של החמסים. החג המיסטי ביותר, המיסטיקה של הערה, של ההיבק, שבצורי היום, הערת פנים תוצאת עייפות הנערה. לומינוזיות זה קדושה לא מאיימת. שבועות זה מין קדושה לא מאיימת. זה הכל רך, הכל מתפשט באיברים. זאת הנקודה שהוא חווה כאן. הערת פנים. חג שבועות הינו הערת פנים, פנים בפנים. זה מאוד הפתיע, כי הדרשה פנים בפנים, האחרונה לחייו שהיינו בשבועות, אז הוא אמר כיוון לגמרי אחר על פנים בפנים. ולקחת זה למקום הרבה יותר... עובד את האנרגטי באנרגיה אחרת. כאן הוא דיבר על הפנים בפנים, אתה מסתכל, אני מסתכל עליך, אתה מסתכל עליי, שנינו כבר עייפים, שנינו כבר בלי ציפיות, בעצם התנועה הזאת היא הפכת להיות איזה משהו רך, שזה הדבר עצמו, זאת, זה שאני מסתכל על הפנים שלך, אתה מסתכל על הפנים שלי, הנה, יש לנו כאן הוויה, זאת ההוויה, אל תצפה לכלום, זהו, זה מה יש, זה העניין, לשם הלכנו. אני צריך לקשור את כל זה, עוד איזה סיפור מפורסם, שזה ממש מאוד מתכתב עם הדיבורים האלה, וזה קשור באמת לרשב"י.
יש מה, לא יודע, כאילו, אני מנסה לקבל מה שהאור, בעיניי, לקח את זה שבוע ששחק מתן תורה, יש לה, תורה היא נראה לי גיים, כל מקבל. אולי במילה מול השם, זה יופן קבל שחקו. אולי במתן תורה הזו, יושב את זה, אני אומר, הוא יחד את התוכל הרעיון מולו, עם הכל, אבל התנועה של אחר כך, התנועה של התורה היא לא תנועה ככה, זה כמי תנועה של התקדמות, של ה...
של תביעה מסוימת.
כן, של מצוות, מצוות, קרים.
אני רוצה להבחין בין ההתגלות לבין עמל התורה. עמל התורה הוא בנוי להנחות אחרות, של שירה של כל החיים. יצירת מסה קריטית של המון עמל, המון יצירת ידע, יצירת שעות על שעות על שעות כל החיים, של לחדל את הדברים, את הניואנסים, את הדקויות, זה כבר לימוד התורה במובן, לא שלא.
אבל אפשר אומר, שאתה אומר, אתה 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 אומר, את כאילו קבלת תורה זה שם מקום של הסמל לשמור, שם מקום של פעולה, שלא כאילו מדייק משהו.
אני חושב, אני רוצה לראות לך, זה אני כשהגעתי לישיבה בגיל 17 וחצי, לפני כך וכך ימים, אני זוכר את ה... גם באבק לאחור, אני יכול לומר שמה שהביא לי את החותם זה לא דווקא המאמץ עצום, השקעתי מאמץ עצום בשנים האלה בישיבה הזו, בתחילת ההסדר. ממש מאמץ עצום בגבול השיגעון. כמעט בשנה, לא רק אני, חברה כזאת. כל מה שהביא את החותם זה דווקא ההתגלות שהייתה שם. אני חושב שמשהו התגלה לי, דווקא בלילות ה... כשאנו בלילה עד 2 בבוקר, ויש רזמים בעשרה לחבר'ה, לא שיש שם הרבה פוריות של הלימוד, לא רק יכולה לצחק על עצמי, לא יש שם משהו פורה, אבל יש שם משהו שהוא זזה, כאילו, יש שם באוויר שבית הלימודה שאתה בתחושה המיסטית הזאת, שיש פה אור, יש פה תורה. אני לא יכולתי לנצח את זה לעצמי אז כילד קטן שלא יודע מה החיים שלו, מה שאני יכול לנצח היום, אבל אני יכול לומר שזו הייתה חוויה עצומה, והבת לך זו הייתה החוויה הכי מכוננת. לא המאמץ שהיה ברובד המודע, בשגרה, בעמל, ולא לוותר לעצמי, כל הזמן לנוע ולהתקדם, וזה הכרחי, אי אפשר בלי זה, המאמץ הזה הכרחי. אבל לצד שני, הרבה פעמים העמל הזה, לא מתלווה לו, לא מתלווה לו הרוח הזאת, הרוח המיסטית, הרוח האוטופית. וכמובן של הביטור, של הרפייה, של ההתפשטות באיברים, למשל למה הדבר דומה, לאדם שאוכל ולא סבר. אוכל, 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 מאוד בולמיאני, אבל הוא לא שדה אף פעם, כי שום דבר הוא לא מתפשט באיברים. שמה שנותן לה, מה שהאכילה משפיעה, אז אתה מפסיק לאכול, אתה רואה שהכל נותן לו דברים קצת לחלחל, נותן להם להתאמע, ואתה כבר נרדם מהרוב האכילה, כי האכילה כבדה לך. כאן בעצם האכילה יוצרת את התנועה של בניית האיברים ובניית הגוף וכו', גם כתובת הרוח זה ככה. אבל אחרי שאתה מכיר את עצמו בהרבה מטעם, הוא מאפשר לעצמו לתוך חללים פנויים שהדברים יתרחשו בתוכו, נותן להם לזרום בתוכו, כאן באמת התנועה של רצון השוב. ואם אדם יש לו רק רצון, אין השוב, אז הוא הופך להיות כמו איזה עוף שאף עם כנף אחת ולא שתיים. אי אפשר, יש פה תמיד שתי כנפיים בתנועה הרוחנית. וכאן הרב שגם מצביע ערב שבועות על, 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 על הכנף הזאת. הכנף של הוויתור, הכנף של ההרפייה, הכנף של העייפות, הכנף של המאכלי חלב, של ההתפייסות. אלו הדברים שהוא מעלה אותם כאן, במקומות אחרים. שדיבר בתורתו יגר, מדבר שם על לימוד תורה, הוא תשמע זהירות אחרות, הוא לא דבר שם על הרפייה ועל ויתור ועל התפסות, הוא דבר שם על עמל התורה וכו'. ולכן אני אומר, הוא תופס את חג שבועות, זה דבר מאוד מבולבל גם בעולם הישיבות. עולם הישיבות או חג שבועות זה עוד סדר. זה עוד סדר. במקום לעשות אותו בלילה, לעשות אותו בלילה. ויש מקום כנף שלא רוצה להתעצל, ואמר, לא, חבר'ה, זה לא עובד ככה. חג שבועות זה התגלות. יש כאן הזמנה לאגפים אחרים בדמות שלך, באנוכי שלך, ואתה צריך להעריך אחרת, יוצא אינטליגנציה חדשה לאחרת כדי להיות שם במקום הזה. ואל תתפתה סתם שעוד יאללה, עוד כמה שעות לימוד דברה. אני לא מזלזל חלילה בלימוד תורה שגרתי גם בליל שבועות, או אני התיקון בליל שבועות, אני לא... הקור מציע כאיזו אופציה, אבל זה מספר את המאוויים שלו. הולך לקרות משהו, הוא משתף אותנו פשוט. אתה לא רוצה להיות שותף לחבד של הרב שגר, או למה שאני מביא בשם את עצמי. אוקיי, אין שום בעיה, כבר לא חייבים ללכת דווקא במקום הזה. אבל הוא פשוט מספר, הנה, אתה רוצה לשמוע סיפור, יש לי סיפור בשבילך. זה מה שהוא אומר. אני אספר לך משהו, אני אשתף לך משהו. ויש לי עולם, העולם שלי הוא עולם מהאנוכי שלי, בוא תשאול שיש להגיד לך על זה. אתה רוצה ללכת עם זה, זה לא מושך אותך, זה כמו שאתה בקשה, זאת השאלה שבאמת... שאלה של בחירה שכל אחד יחליט מה הוא לוקח מהמקום הזה.
אני חושב גם ששבועות, למרות שזה חג של התורה, קצת מדבר על זה, על מה שכתוב בגמרא, שדווקא בשבועות כולם מודים שצריך חציו לכם. יש מחלוקת בגמרא אם כל חג זה כולו להשם או כולו... האם בחג צריך להיות או כולו להשם או כולו לכם, או חציו להשם חציו לכם. בעצרת כולם עמודו דבאי חציו לכם. למה יום שניתנה בו תורה לישראל? אז מקשים כולם, כאילו, מה... אז למה זה אומר שצריך לאכול במקום ללמוד תורה, יום שניתנה בו תורה? אז נדמה לי שזה רב צדוק, או שזה המהר"ל כבר, אני לא זוכר שהוא אומר שזה יום שניתנה בו תורה, זה היום שבו התורה הפסיקה להיות תורה של שמיים, וירדה לארץ. זה כאילו היום שהתורה יש ימים שאנחנו חוגים את התורה של השמיים, וזה מה שאתה מתאר, העמידה הזאת של התורה שטובעת ממני. אבל יש את זה שהתורה החליטה לרדת לפה. משה רבינו עלה ואמרו לו בהתחלה, מה לילוד אישה בינינו? אבל בסוף התורה ירדה לבני אדם. ולכן שבועות, כאילו, זה היום שמציין את זה שהתורה הפכה להיות. ומה שרב צדוק אומר, זה חג של התורה שבעל פה. זה חג של זה שהתורה ירדה. זה לא חג של התורה שנשארה בשמיים. זה זה שהתורה ירדה לארץ.
עכשיו אני רוצה לשאול את הדבר שהרבי שאומר, הוא אמר שזה לא כזה רומנטי. כשדווקא שיש עייפות, יש הרפייה, ויש רוח בהתמסות, אז בעצם האדם מציף את הקורות הנמוכים שלו, כי זה ירד למטה. ירד למטה כפשוטו. כל מה שאדם נמצא במעמד שהוא שומר את התורה כאן, למעלה, אז באמת זה משהו מגן עליו, כי באיזשהו מקום לא נותן לשאר האיברים בשיעור הקומה שלו, לא נותן להם את הביטוי. אבל אם אדם מרפא, שכל הלילה גם מסוגל אחלה לסתה לכל מיני דברים לא כל כך טובים. ואז אומר הספטים, זה לפי דעתי את התחושה של הספטים, בגלל על רקע התודעה הזאת, שבשבועות אתה פוגש את הגוף שלך, אתה פוגש את המקומות הנמוכים, כי אתה מתפייס עם הכל, הגוף והרוח, הנפש והרוח מניסים באיזשהו דייט, דייט חדש. אתה מגיע כמו בליל הכלולות, וזה לא סתם הזוהר מדמה את ליל שבועות, אחרי שבעת השבועות של ספירת הנקיים, של ליל שבועות לזמן הייחוד והזיווג, ושם דווקא התיקון הוא לא כמו שתופסים זמנה הפוכה. שבועות זה לא הזמן שבו אתה מעפיל להשגות עליונות, ואתה מוותר על השגות העליונות. כדי שהוא מגיע לאנוכי שלך. דווקא ההגעה לאנוכי, היא יורדת אל הגוף, היא יורדת אל הקומות הנמוכים של הגוף, ועל הרקע הזה אני חושב, אתם יודעים שהדרשים של הרבס הם לא דרשים שהם כמו באיזה עיתון שאומר, תקשיב, אני רוצה להגיד לך בדיוק השבא, סיפר לך, אומרים דרשה. הדרשה, אתה צריך מספיק חד עין בשביל לראות מה האנרגיה שיש לך בדרשה, ואני רוצה לקרוא אתכם פה למטה, בעבודה שפתית, בעבוד אחד בעבודה שפתית למטה, דברים שהשפת היות מהנשמה אל הגוף. איתה בזוהר הקדוש, אמור, הרבי שם, חבוד.
לקרוא?
כן.
עידה בזוהר הקדוש אמור, לבליל שבועות משפיעים משמיים טהרה ללבות בני ישראל המקווים לטהרה. וכמו שהיה בשעת מתן תורה, מקודם פרישה, כדכתיב לך וקידשתם. זה הפרישה.
התקשו לישה.
כן בכל שנה, וכן כל ימי הספירה לתאר הלב להיות כלי מוכן לתורה. כמו שנאמר לב תאוברה לי אלוקים. ואחר כך ורוח נכון חדש, זה התורה. ואיתה אש חורה על גבי אש לבנה, והוא טהרת הלב, כמו שכתוב וחיפשו סמלותם וחברון לבושהון. כי הלב הוא...
ילבינו את הבגדים.
כן, זה כדי שיהיה אש לבנה, שעל גבי האש חורה יכולה. כי הלב הוא כלי ולבוש לקבל הפנימיות. וכפי דערת הלב, כן נרשם חקיקת התורה. כמו שנאמר, הלומד ילד כדיו, הלומד ילד כדיו כתוב על נייר חדש.
אני מבין גם את זה דבר מאוד מעורר השתאות. מה זה ילד שבועות אצל השפת אמת? משפיעים טהרה, כלומר, נקודת המוצא, לצורה קודם, זה הטהרה. כלומר, שהאיום הוא הטומאה. כלומר, הלילה הוא מסוגל לטומאה. ולכן, הלילה שבועות, יש התנאי שמטרים כל מה שדיברנו לפני רגע, את האנוכי שמתעורר ומתפייס ומתרכך וכו' וכו', הוא גם נמצא תחת האיום של הלילה במובנים הרעים של הלילה, במובנים הטמאים של הלילה. ועד מה שבעצם התנאי לתורה זה טהרה. ומילה טהרה היא מילה יקרה, אין תחליף למילה טהרה. ורוח טהרה, אני לא יכול לומר את זה בשום מילה נרדפת. אני לא מכיר מילה נרדפת לרוח טהרה, כי קדושה זה משהו אחר. טהרה זה מילה חד פעמית, שאני לא יודע איך אפשר לתרגם אותה, אבל אני מאוד מרגיש אותה, שטהרת הלב. כלומר, כדי שאדם באמת יוכל לחוות את אותה הערה מיסטית, שהרב שגר דיבר את האוטופיה של שבועות, זה מחווה איזה הכשעת הלב, ואז בעצם עיקר העבודה היא לא במובן שאדם יתאמץ מאוד במוחין שלו, אלא ייתן דווקא, עיקר התפילות וההתכוונות היא באמת גם מותרת שזה שפע שיורד מהשמיים, שיורדת טהרה לבני ישראל. ולכן הוא קושר זה שלפני התגלות, אל תקשור אישה. אבל יש איזה סוג של טהרה שהיא בעצם התנאי שמשהו ידבק בנו. כלומר, אי אפשר לזכות להערה מהסוג שתיארנו הרגע אם אדם באמת נגוע בתאוות. התאוות הן המחסום הכי הבלתי אוויר. אדם שנגוע בתאוות, שהגוף שלו מאוד רותח, מאוד מלא יצרים וכו' וכו', לא משנה איזה סוג של יצרים, אז זה כבר המחסור שהוא לא אוויר. כדי שאדם יוכל לזכות לקצת משהו מההערות הללו, מה שהעבודה מלמטה, העבודה של האדם, זה מאוד מפתיע לראות שהעבודה לקראת שבועות דווקא הטהרה, שהאבי שער הקודם הכי להעמיק ולפני לכן. אז זאת הנקודה העיקרית. התפילה אחרי זה פחות חשובה. הנקודה של הצבילה היא בעצם הנקודה, גם כפשוטו וגם כמטאפורה. באיזשהו מקום יש איזה אירוע של טבילה, וגם באמת בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה בטבילה והצעת קורבן. זה בדיוק הנקודה של הכניסה לברית. גם אצל הגר זה ככה. איך אדם מתגייר? הוא לא מתגייר לזה שהוא לומד תורה לגבי קיום מצוות וקבלת מצוות, זו סוגיה סמוכה שלפחות בגמרא זה לא התנאי ההכרחי לקבלת גירות, רק אחר כך עם הדורות הם דורשים קבלת מצוות, הרי מתעסקת עכשיו מנסה בצבא. אבל התשתית זה בקורבן אין היום כי אין מקדש. ומה נשארנו? עם מילה בטבילה. זאת אומרת, אלה הנקודות שבעצם הביאים את האדם לברית. ואני חושב שבמובן הזה, אלה שבועות, יש באמת איזה אירוע שכאילו אנחנו מתגיירים מחדש, אז מילה לא צריך כי אנחנו יהודים. והטבילה, לפחות ברמה המטאפורית, הוא סוג של התרחשות של טיהור. וזאת הנקודה שמאוד משתלבת כאן בדיון שלפנינו, כשבאמת הערת הלב מתאבות היא באמת העולם המודרני בכלל, אחת הבעיות הקשות של האדם בכלל, בלי קשר שבועות, היא בעיה שהעולם פסקה טהרה כמעט לגמרי. העולם הוא מאוד, משהו מאוד, אני לא רוצה לדבר דיבורים ליפים היום, אבל העולם נגיד בעדינות, היום יש לו משהו היפוך של טהרה. ואני חושב שכאן לדבר זה בית הזמנה במובן העמוק ביותר, לאדם שבאמת מצפה להתרחשות, שחלק מהציפייה להתרחשות היא הציפייה להיפתח לטהרה, המקום שהוא נקי, המקום שהוא באמת נקי בעומד, ואגב זה קשור אחד לשני, בדרך כלל הטהרה היא תוצאה של איזה פיוס פנימי. אדם שמאוד מסוכסך עם עצמו, הוא תמיד נדבק בטומאה. אדם שיש לו פיוס עם עצמו, הוא עובד להפתח להיות טהור. ובמובן הזה אני חושב שעשת אמת, ממש כאן יש איזה קו מאוד קרוב בין הרב שגל לבין השפת אמת הזה. למרות שדיברו בשפה אחרת לגמרי, בתקופה אחרת בשפה אחרת, אבל אני חושב שיש פה התקדשות מאוד.
אני אומר, הרב עושה אותו זה כאילו, חיברת בין התהרה לבין חיבור פנימי. לבין שיעוס פנימי. מה איך זה...
אני חושב שתהרה היא לא עניין אמיקטיבי. התהרה היא...
תמיד תראה נשפס כתנועה מאוד, בין כל האלימה, הייתה רישות כאילו, מאוד להתרחק מכל פיוס תנועה.
אני מבין מה שאתה אומר, אתה לא שעד ישו אישה, זה סוג של אלימות.
של הצבת גבול, כן.
זה עלול להיות ככה, זה עשוי בדיוק הפוך. אולי אם שרק להרחיש את השאלה שלך ותתת מענה, אתה משכנע, בוא נקרא את הסיפור של הבעל שדילגתי עליו, וכאן נוכל לקבל מענה גם לנושא הראשון וגם למה ששואל כרגע לתארה. ובואו נבחר את הדברים בדרך הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא סיפור שכבר עסקתי בו פעמים רבות על סודות הגירושים של רשב"י. זה גם מלמד משהו עמוק על רשב"י. בואו נקרא כאן בעמודה הזמנית כאן את... בואו תקרא אתה, בבקשה, בסודות הגירושים של רשב"י. דבר אחר.
נגיד להם לצליחה בך. תאמן, תאמן, נסע למשה רשעי מאז 10 שנים ולא עלה, אמו רשעי ובזה. אמר רבי די, נעשה באישה אחת לצידון, ששעתה 10 שנים נעלה ולא ירדה. אף אחד גם לא ראשון ולא אחד. מה אין למישהו בכלל בין מזיק?
אני רק אסביר שאדם, אישה שעתה היא בעלה 10 שנים ולא ילדה, ועכשיו היא באה אל רשב"י שמחליטו לעזוב זה את זה, ואז מתחיל פה הסיפור המופלא הזה שרשב"י אמר להם.
אמר לרון, חייכון, כשם שדבק עם זה לזה בנחל ובמשתה, ככה אתם משתרשים אליהם מתוך מכה במשתה. הלכו בדרכה ועשו עצמם...
מה הוא אמר להם בעצם? מה הייתה העצה שלו? עשו סעודת גירושין. אתם רוצים להתגרש, בבקשה. צלם, הזמנות, אולם. תעשו את זה כמו שצריך, תגרשו ככה בכל אירוע חברתי, מתוקשר. לא אשכח את הוידאו. מה? של הגירושין, זה מה שהם עשו כנראה אחר כך. הלאה. הלכו בדרכיו.
הלכו בדרכיו ועשו אותם יום טוב, ספיר סביב הסביב, סביבה גדולה ושחתו יותר מדי. כמה שאני תשווה בתואר הרבה לביתי, תהי כל חפץ טוב שיש לי בבית, תוציא אותו. ולכי לבית הלך. מה עשתה היא? לאחר שהיה שם, רמזה להרבה אלו שצוטה הרמה להם, שסירו בביתה ובחו אותו ובחו לבית הלך. וחצי הנהלה, נהלה משלטה. כיוון נפל חבר.
רק חמש, היה עם כבר... הוא התאושש מהשכרות.
כיוון נפל חבר אמר לה, בפי איכן אני, נתון, אמרה לו בבית אבא. אמר לה, מה לי הוא לבית אבא? אמר אלה, ולא כך, אמרת לי, באלה, הוא כל שקט סתור שיש בבתי, תהיה זו, הוא לכי, כבית אבא, אין שקט סתור לי בעולם יותר ממשל.
הלאה, עוד שבוע אחת.
הלכו אליהם אצל רבי שמעון בר יוחאי, והמגמר להתפלל עליהם ומשתדל.
זה הסיפור הנפלא שאני מתרפק עליו כשנים רבות. והוא באמת, אני מנסה לומר באמצעותו, א', לראות על השאלה הקודמת. זה סיפור של תשוקה, של אהבה. ודווקא הפירוד ביניהם, הפרישה, הפכה את כל הפירמידה על הראש. כשלא הייתה פרישה, אז זה כתוב שהם שהו זה עם זה, כבר הייתה שהייה משהו פורמלי כזה. פתאום הוא אומר ביתי, אין לך יותר לי בעולם טוב ממך, פתאום כל השפה השתנתה, פתאום היא אומרת לקחת לעשות פסק תפוח אדמה שיכור בבית של בית הוריה, וככה, וכל העסק אני מתהפך על פניו, ובסוף גם יהיו פוריים ונפקדו וכו' וכו'. עכשיו אני חושב שהסיפור של עמד הסיני אני רוצה לקרוא אותו באותו אופן עצמו. אל תקשוי אישה, זה אקט של אהבה. אין שם מקום דווקא... התחקות הזאת, שאדם, הם שניהם יחד, מזכיר ככה ששאלו פעם אחת ברסלוויץ' שבעלה רצה לאומה לראש השנה, לא בסדר, מה זה עוזב למשפחה. והיא דיברה ואמרה כשהוא נמצא שם, אני כולי מלאה, טוב שהוא שם, אני איתו שם, כאילו, אני כל... אתם ראית איך שהפרישה הופכת להיות איזה, לא איזה אקט הזה של אלים ומנוכר, אלא להפך. וסתם אני חושב באופן רחב יותר, הפרישה שנתפסת בעולם שלנו תמיד, כאילו, או שאתה מתחבר, אתה עושה ככה, או שאתה מתרחק, אתה הכל כאילו מנוכר, הכל כאילו לא טובה. מה שמופיע כאן זה הזמנה לחשיבה חדשה. חשוב עשו מחדש, במושג הפרישה. חיי נישואים, הזמנים שבו יש סוג של חוק, שלא נצמדים אחד השני, אלא דווקא נצאים ב... סוג של מרחק, התקופות האלה הן הרבה פעמים הן ממש מעוררות את ה... איך אומר רבי מאיר, כן אמרה מידה לשיבה כדי שתעלה מהטבילה כחייבה כיום שנכנסה לחופה. יש לי צד שהפרישה מרעננת, היא מחדשת, מראית את הגעגועים. בבחירות הללו אני חושב שהפרישה של אישה היא מאוד מתאימה לדיבור הקודם שלנו. אם אתה אומר שהאנוכי זה הסיפור של ההתגלות של האנוכי, אז ההתגלות של האנוכי היא ההתגלות של הייחוד והזיווג. זה בעצם הנקודה שיש כאן איזה סוג של זכר ונקבה, שהמלך והאתרונה, השפה של הזוהר. וזה מה ששבועות, זה יכול גם, הייתי אומר, האנוכי של האדם שחי באמת בייחוד וזיווג עם אשתו, זה המקום שבו, זה האנוכי המורחב. זה לא האנוכי של הרווקי, של אדם שחי בעצמו, אלא אנוכי במובן הזה שמפואר גם אצל רשב"י כאן בזוהר, בהתגלות התגלות הזכר ונקבה. זה בעצם הייחוד של המלך והמטרונה, שזה הסוד הגדול שרשב"י גילה על סף מותו. וכאן אני חושב שהתיאור הזה של המדרש, המדרש הזה כנראה הוא מתקצב כאן.
מה הוא במחנות? קודם דיברת על כאילו, על כנראה שבועות, אחרי שאנחנו אוכלים, אנחנו מרפים ומרפים לאוכל, שיהיה טובה את כולה של ייחוד, ועכשיו אתה מדבר על כאילו של דיבור. איך אתה רואה את הלילה, את ליל תיקון שבוע, את הלילה שבו אנחנו, שאנחנו מתרגלים או שאנחנו מרפים?
זו שאלה יפה, אני חושב שהזיווג פה הוא חלק מהעניין. הזיווג לא תלפיע במובן הזה בצד האקטיבי שלו. עיקר הייחוד והזיווג, בחבד יש ידיר שבחבד המניעה, ההימנעות היא יותר גבוהה מהייחוד. כך שלמשל בדרכת היבוסים, דרכת היבוסים בחבד, זה בעצם אמור זה כן זה, יותר גבוהה היא דרכת הנישואים ושמח חתן עם הכלה. אבל דווקא ההימנעות היא בעצם האקט העיקרי. איך אדם מתחתן, הוא בא לחופה, הוא מסר לו את הארוסות. זה אתה יודע, ככה מתחתנים. כשאדם מגיע מהמקום שהוא עשה לו את הארוסות, כי שאם אין את השלב הזה, נגיד מה שקורה היום בעולם הפתוח, העולם הטירני, שבו אין עשה, לא עושה שום דבר, הכל מותר. ואני באמת כאן בעצם להבין את הכל. אין מצב, זה רק אשליה ופיקציה, פיקציה הוליוודית כזאת, שיתאחד בתור של איזו התקרבות באמת את עצמות של הברית בין איש ואישה, בגן העמוק והנוקב, שהולך ישר אל הייחוד והזיווג. ופה זה תנועת רצון ושוב, שמתחילה דווקא בהימנעות, בהיפוק, בכיבוש היצר. ואת הנקודה שהיא קולטת אותה גם כאן, לפני השפת אמת, שמעמד הר סיני עולה לשבועות, לא מעמד הר סיני, עולה לשבועות, קודם כל זה מעמד שבו של ירוסים. כבר מגיעים דרך הירוסים. כדי להגיע לייחוד שכשוטי קלה בזוהר על ליל שבועות, זה מתחיל דווקא מהמקום של ההימנעות. ההימנעות הזאת היא מאוד מתאימה לרוח הקודמת, שתיארנו כאן של ההרפייה, של הכינוס הפנימי. דווקא כשיצאים במקום כזה, באמת זה לא רק שזה לא סותר. יש בכלל, זה יפה לקרוא את פסוקי התורה ככה. את ישראל אישה, זה לא כמו שנראה מהעולות הראשון, כי כל החסידים נתונים שאחד המראות שהם מאוד קשים לי, נראו השכונות החרדיות בערב החג, עשרות אוטובוסים, שכל הגזרו נסים לרבן, ואנשים נשארות בבית, ובעצם לא משנה. ממש ככה, עשרות אוטובוסים, יודעים שם, בעצם יגיעו לה שם, בעצם בר אילן, יש שם אוטובוסים שהולכים את לכם, את כולה לבני ברק לרבן, ואישה נשארת בעיקר בחגים, בחגים הולכים לרבן. זה באמת פרשנות מאוד אלימה, שלא היא מוזכרת, אולי אישה רגילה כבר לזה, אני לא אומר את זה ביקורת. רק אני אומר שהתנועה שלי קוראים לפסיקי התורה היא לא כזאת. היא לא תנועה שתפרוש במובן הזה, למרות שזה יכול להתפרש בצורה כזאת, מה שעושים בפועל. רק אני חושב שכאן באמת הנקודה עדינה. יש כאן סוג של אדם, של ההורות של הגעגועים והתשוקה והכיסופים, שהם הם הסיפור של ההרפייה. המקום הזה, אתה לא עץ לממש, אלא אתה מוותר על המימוש, ואז המימוש יוכל להגיע. כלומר שכל מה שאתה כולך אחוז בדחף לממש בפועל, אתה לא הולכת, לא עובר דרך התנועה של הוויתור והרוך וההתפסות, אתה באמת לא יכול להגיע למקום ה... זה מאוד נפלא בעיניי, יש כאן תנועה שהגיעו לו בעתות כאלה שבועות, היא הרבה מעבר לשבועות. היא מנוגעת גם לחיי הנישואים בכלל. שבחיי הנישואים זה דבר מאוד קריטי. שזה סוג של מרחב שבו יש באמת איזה מוטת כנפיים, תנועת פלקחיים או תנועה כפולה של הכנפיים. מצד אחד הכנף של הימנעות, הכנף של כיבוש היצר, והוא מעניק המון אור בזוגיות. הוא עצמו מכונן פה את הראשית העמוקה ביותר של הזוגיות. ודווקא מהמקום הזה, גם אחר כך המימוש של שמח ושמח חיים אהובים, הוא כבר מקבל את המקום המפויס. לא מקום אלים של סיפוק יצרים, אלא מקום רך שבו יש איזו התאמרות ושל התקרבות במובן הרך של הדברים. זה מה שאני חושב שכל כאן, אם אני אקח כאן את המשל והנמשל, כלומר אם המשל כזה, הרישות והנמשל זה ליל שבועות, אני רואה כאן בהחלט איזה סוג של התכתבות בין ה... אני עניתי לך, אבל כאן ה...
אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו.
אני אפשר לומר...
אני חושב שגם הטהרה קשורה לפיוס, אבל אתה אמרת הטהרה שהוא לא מחבר לעוד מילים, אבל לי נראה שאפשר גם לחבר נקיות לטהרה וגם מכוונות, שכאילו הדרך להיאבק נגד מחשבות זרות או נגד יצרים שליליים זה או בלהיאבק נגדם, ואז יש כל מיני, אני זוכר שראיתי איזה מישהו שכתב משהו בנושא יצריות, ואז הוא כתב שם, ביצר היה צריך להיאבק כמו בנחש, צריך חייבים להוריד לו את הראש, אחרת הוא... והביטויים האלימים בהקשר הזה, הם הרבה פעמים מחזקים את הדבר שאתה נלחם נגדו. כן, נדמה לי בשם הרבי מקוצק, שאם אתה שובר את יצר היה, אז יש לך שניים. שכאילו המאבק, התהרה, היא ביטוי למקום שבו אדם יכול דרך פיוס, דרך להיות כאילו להרפות טיפה, להירגע, להקשיב יותר פנימה, למצוא את המקום שהוא מבין למה יש דברים שהם לא מדויקים לו, שהם לא מכוונים לו, שהם לא הוא. ואז הוא מתכוונן לא דרך המאבק נגד, אלא דרך החזרה לנקודת ראשית יותר נקייה. ואז התארה לא עובדת דרך להדגיש את הגבולות, אלא דרך לחזור ללב. גם התארה עצמה, היא לא קורית בזה שאני כל הזמן נדגיש, זה הקו האדום שלי, ועליו אני לא מוכן משום פנים באופן לעבור, לדרך זה שאני חוזר, ואני אומר, זה הלב שלי, ממנו אני מתחייה. וזה דווקא מה שמאפשר יותר להתמודד עם זה.
חולת אבא אני שחולת אבא אני היי מה תגידו
מה תגידו לו שחולת אבא אני מה תגידו מה תגידו לו
Hey, ma tagidu, ma tagidu lo, shecholat avani. Hey, ma tagidu, ma tagidu lo, shecholat. אתה רוצה להגיד משהו? אני רואה על הפנים שלך. ספר לנו משהו. טוב. אנחנו נרפא ונוותר לך. כן, הפעם. ורק הפעם. אני רוצה לקרוא עוד משהו שכבר רבי שהביום שלישי שמע ושלא לא אני לפני 4 שנים איזשהו שיעור לקראת שבועות קרא לי משהו שהוא מאוד מתכתב עם כל הדיבור הזה עכשיו. אני נמצא כאן בעמוד 2 בצד הימני. באמת לא נתפסתי להשוואה בין שיר השירים לרות. שיר השירים זה הדוד והרעיה, ורות זה בועז ורות, ושני סיפורים, שתי הבדיות של פסח ושבועות הם סיפורים של חיזור, אבל הפער ביניהם הוא עצום. אז אני מקווה שרשמתי בגמן שלי דברים, פשוט נקרא ביחד ונתרשם ביחד לדברים ונדבר עליהם קצת. פסח ושבועות הם חיזור בשדות, אלא שפסח הוא חיזור של צעירים, הוא בין הקרמים, כמו החיזור בט"ו באב ובים הכיפורים. זה החיזור של הדוד והרעיה, תיאור שיש בו בשכרות יין אהבה. איכלו רעים שתו בשכרות דודים. אחרי זה במדרש, ותראו שאלו הבתולות שמסמכות בעליהן בחופתן, כי יין על שמח לבב אנוש, דלגו שורה. לעומת זאת, החיזור בשבועות הוא בשדה תבועה. הוא חיזור של נישואים שניים, של סף ייבום. הרקע בטבע אינו של חלתה הריון ייבור וסף לידה כמו ילץ הרימונים, אלא ששדה מת ויבש, ופתשוקה שמתעוררת דווקא מהמקום האבל, שכבר התייבש ונהיה שומם בצהוב. זה נוף הקיץ, מת אב, מת אלול ומת חומם, כמו שאמר בשבועי הנגיד. התבואה היא האוכל הבסיסי בניגוד ליין ולאווירה שקרמים, שפונים אל הדמיון והפנטזיה. התבואה פונה אל הגוף וחיותו במובן הבסיסי ביותר. הסיפור שרות ובועז ביוזמת נעמי אינו פנטסטי, אלא קרוב מיוסר, רצון לשקם משפחה שחרבה. מות הסיורים והחיטי ומערי השדה היבש אחרי הקציר הוא תמונת ראי למות הניסויים הראשונים. ודווקא משם התעוררת ההפתעה של הגואל, שנערים שנותנים חסד ואינם פוגעים בנערה אורחת. דווקא הסיטואציה המשמימה של ימי קציר סיורים וקציר חיטים נטולת כל סממן של אורות ותשוקה, משם באה גאולה. משם השיח ולידת דוד, כידוע שבשבועות, לפי המסורת, דוד המלך נולד ומת. כל סממן, וכן רות, אמא של מלכות, כמובן. כל סממן, פוריות משובחת של זקנים, שאינם יולקים מהפנטזיה, אלא מהחיים כמות שהם. מהפוריות של השגרה, מהרצון להמשכיות, מאמירת כן לחיים, משם הסיירת אחרי שהישוע. בואו אני רוצה להגיד כך בכמה דקות, אני רוצה לפתוח את זה. בסדר, נפתח את זה. באמת ההשוואה הזאת היא מעוררת השתאות. מצד אחד שיר השירים זה אביב, זה חנפה, זה תשוקה, זה צעירים, זה חיזור בקרמים, והיין, והפנטזיה, וכל וכל וכל. ואתה מגיע לשבועות, אנחנו יוצאים בקיץ, זה כבר לא אביב, זה כבר לא, אז אתה הכל, השדות כבר נקצרו, אתה רואה כמו שעושים בנגב, רואים את השדות הקצורים בתקופה הזו, וזה באמת מעורר תחושה של הכל יבש, הכל צהוב, הכל כבר... ושם בדיוק כל הסיפור, כל התפאורה של רות ובועז, הוא שם, הוא לא בין הכרמים. והוא באמת סיפור עצור, נעמי, סיפור עגום. דעת משפחתה, אין לך לא ביתן. בעלה מת, חתניה מתו, מה היא נשארה שתי קלותיה? והיא אומרת, שדאי אמר לי, אל תקראו לי נעמי, כן עלי מרה, שדאי אמר לי מאוד. כל הסיפור הזה, סיפור מאוד עגום, סיפור מאוד עצוב, מאוד כאוב, מאוד מיוסר. ודווקא בסיפור העקום ומיוסר הזה, שתפורת הרקע שלו מאוד מתאימה לזה, הסבות הקצורים והיובש והקיץ וכל זה, מסתבר ששם יש הזמנה שהיא כבר לא כוח של הצעירות. אומרים שהיו סטיקרים שהעולם שייך לצעירים. אין לי מושג מי המציא את זה. אבל אני חושב שצריכים להוריד את הסטיקרים האלה. העולם שייך לכולנו. ואני חושב שיש כאן משהו שהוא... מושג הסגידה לנעורים, שהוא מאוד ממלא את החלל של האנושות, שסגידים לנעורים. כולם רוצים אחרי הצעירים. האנשים מגיעים מסוים ממש מוזנחים, לא טופים בהם בכלל. אנשים בני 30, אין להם פשוט מסגרת יותר. הם עובדים לפרנסתם, הם מבצעים את העבודים, אף אחד לא דואג להם. אנשים בני 15 עד 20, הם כולם, כל התיכונים, כל הישיבות, כולם רוצים אחרי. כל המדרשות, כולם רוצים אחרי הגיל הזה. קצת אחרי זה, כבר מזליחים.
להפך, למה נותנים פנסיה דווקא למבוגרים ולא לצעירים?
טוב, זו שאלה טובה, אני לא... לא יודע למה זה ככה.
מה העניין? למה אנשים יוצאים... למה אי אפשר לעשות הפוך, שיצאו לפנסיה בגיל 20? מה אחרי זה?
אני כבר שנים שאלת השאלה הזאת, זה לא חדש לי. ואני רוצה רק לומר שיש כאן משהו שנורא מעורר אותי. מפעם מצאתי לעצמי עורך חופה של הרבה שנים של נישואים שניים. והכנתי דרשה, שאחרי הדפסה בספר עם אהובים. אישה שהייתה מאוד מאוד קשורה אליה, שערכתי את החופה הראשונה, והיה נרצח בפיגוע ירי. וחתן נישואים שניים. והייתי מאוד, לא רק כאן מאוד, כמו שאנשים מאוד קשורים איתי באופן אישי, אז היה לי, אחד נערכתי לדבר על לוחות ושבר לוחות, על תביאו את כל המקום הקודם שלכם לתוך הרוח. פתאום רוצה לי לשים לדבר על דברים אחרים. אחרים, אני דורש בחופה מדי פעם. ופתאום חשתי שאני מדדים משהו אחר. מי שרוצה לראות, אני נמצא בספר שם, אפשר לראות איזה ניסים ראשיים וניסים שניים. זה דיבור אחר. הוא מאוד מזכיר פה את רות. ויותר מזה, אני באמת חושב שהרבה אנשים מתחתנים, ובאמת כאילו שנתנאי בחופה, הרי את מקודשת לי על דעת שהניסים שלנו יהיו שיר השירים. ומה קורה אחרי כמה של זמן, שכבר זה קורה שיר השיר. זה כבר קצת יהיה יותר רבש. יותר שגרתי, יותר אפורי. אז זהו, אז תקוע גירושים.
אז אפשר להתחתן שוב.
מה?
אז אפשר שוב.
כן, נכון.
יש מעניין כל השנה.
מה?
יש מעניין כל השנה.
אני לא מאחל את זה לאף אחד. ממש לא מאחל את זה לאף אחד. יש תמיד פנטזיה, בוא נרענן, נשתה אותם יין, נשתקר קצת, נלך לפאב, נשתה קצת, תחזור לשיר השירים. ואין את ה... אין מין חסרה, זה אינטליגנציה של חג שבועות, של גילת רות, שזה העיקר, הגאולה באה משם. לא באה גאולה משיר השירים, הגאולה באה משבועות, מדוד המלך. דווקא הרב סולובייצ'יק התבטא באחד המקומות, אני לא זוכר איזה מאמר זה, שהוא כתב שדווקא כשעשו במצרים, התיישו מהכל, הכל המדבר, אין שם כלום, הכל יבש, הכל שמים, אין כלום שם, שם הייתה התגלות, זה לא קרה לפני כן. וזה דווקא כמו שאתה לא מספה, שם זה קורה. ואני חושב שיש משהו נורא עמוק בזה בקיום האנושי, לתת אמון שהמקומות של השגרה, המקומות שאתה כבר עברת משהו, אתה גם איבדת משהו בעולם, אתה כבר... לא במקום של היין ושל הפנטזיה ושל הדמיונות. בוא נאמר, אתה כבר לא בחור ישיבה שנה א', אתה כבר בחור ישיבה שנה כ'. בסדר, אתה כבר עברת משהו, אתה כבר מזמן נמצא במקום אחר. אז אמר לעצמך, פעם היה משהו, פעם היה משהו. פעם שהייתי בישיבה היה ככה, אני זוכר את ההתרגשות של הישיבה. למה? זה... למה? כאילו מה? מה קרה? אני חושב, אני אסביר אתכם, שתדעו לכם. שאלה של אמון. יש בקיום הפשוט, האחורי, שם יצא הגואל, שם הוא עשוי לגלות הגואל. וגם אם זה לא יכול להיות בחיי נישואים במעבר הכי קונקרטי, אני חושב שיש את האינטליגנציה הזו, שיש במקום שבו כבר הכל חוזר על עצמו. הילדים כבר גדולים, הם קצת מעצבנים, כל אחד הולך כבר לדרכו, ויש הרבה דאגה בלב, איך יהיה ומה יהיה. זה כבר לא עונת האימהות יבשות בגינה, אחרי שחליפו חיתולים, רק מסכים את החוות של התינוקות. זה כבר סיפור אחר לגמרי. ודווקא שם, שמה שעשו לי רעות, כאילו זהו נגמר, כל העסק הגדול כבר נגמר, ולא נותר אלא להמשיך לדשדש עוד שנים בשגרה האחורית, אני חושב שכאן אפשר, אני לפחות לוקח לי כאן...
אבל למה אתה אומר את זה לחבר ציון?
שידעו שאני אגיד לכם, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כשאני חושב שסוף מעשה מחשבה תחילה. אם אדם חושב ששיר השירים זה שאחרי שיר השירים ואין כלום, אז זה עובד לחבע אשליות. אני אספר לך שכשאתה קורא שיר השירים מפסח, אתה גם נמצא בהתחלה של האביב, אז תזכור שכמו שכל שבת יש מוצאי שבת, וכל שיר השירים יש מגילת רות. כדי ש... כדי כבר עכשיו לדעת את זה.
אבל אתה אומר את זה ככה.
ולא כדי לייאש, ולא כדי להוציא את הרוח. ואני טיפוס רומנטי, אז אני חושב שאני כבר...
היום זה עלו כבר.
מה?
כל מוצאי שבת יש שבת?
כן. לא, כי יש את הקטע ששיר השירים זה פסח, זה יציאת מצרים, ואז שבועות זה גלת ברות, זה לא יודע, זה ניצא הארץ וכל זה. ויש צד שאומרים ששיר השירים זה המגילה של העתיד לרוב. והגאולה מתחילה במגילת ברות. אז כאילו יש צד שאתה בהתנסות, אתה אחרי זה יכול להגיע לשיר השירים, באופן אבל טוב.
אמרתי, גם שתיקח את שיר השירים מחוץ מעבר לפשט הפשוט, תיקח אותו לאליגוריה יותר מיסטית, עדיין זה פן מסוים.
בצורה שהוא אומר את זה, אני חושב שאפשר לראות, כאילו שיר השירים, ההתאהבות, היא מספרת, היא כן מגלה את הסוד של העתיד לנו, סוד כמוס, אבל היום יום הוא בשבועות, כלומר,
הגילוי
שלי בתוך המציאות הוא שבוע.
אני חושב שהמירדתי מרחיקה אותו ממה שאני רוצה להגיע. אני חושב שאני רוצה להגיע כמה דקות לחוות את החוויה של השדה הקצור, של הקיץ היבש, שלא מבטיח שום דבר, אלא שום הבטחה לקיץ. האביב מבטיח משהו, מבטיח שיהיה טוב. האביב אומר לך, איך אומרים היום בעברית תקנית? וואלה. כאילו, הנה, תראו, מה אומר הקיץ? כלום, שום דבר. הקיץ לא שום דבר. הקיץ הוא שחם, מזיעים, זה מה שאומר הקיץ. ודווקא אתה נפתח פה לגילה שהיא משם באה גורל. זה רות, מה שמלכות, דוד המלך שלא בערב שבועות. שם בא איבום, שם בא הניסויים השניים, אני חושב שזה לא בא לסרס את שיר השירים. זה בא ליצור את הכנף השנייה. יש את שיר השירים, במקום מונח, הוא המוכר יותר, הוא הרומנטי יותר, הוא בית המוכר יותר. ואני כבר פגשתי להם זוגות, לא עלינו שהתגרשו, בגלל זה. אמרה לי זה לאחרונה מישהי שהתגרשה, כי פתאום זה לא שיר השירים, אז זה משהו כאן מתפגיד. כי יש משהו בהכנה לחיי נישואים, תכף אני אעזור את זה לנמשל לגבי שבועות, אבל יש משהו, איברים שחסרים בהכנה. אדם באמת חושב שהוא הולך לאיזו רומנטיקה יצחית, אני אומר הבעל שם טוב, שתענוג תמידי אינו תענוג. אין מצב תמידי. אפשר תמיד לחזור, שנה הבאה, בפסח הבאה, שום להתעורר לאוויר, לחלטה, לסף העיבור, ללידה, אבל זה מעגליות. אבל אם חסרה הכנף של היכולת לשכון בקיץ, לא במקום של ייאוש, של איזה יובש ויובש, ולהפך, שהיובש הופך להיות אחת החוויות החזקות במדבר, אני מאוד אוהב את המדבר פשוט, שאתה מוצא שם מי שמתאר במדבר, מגלה שם את העלים הבשרנים שאגרו מים בחורף, וזה אחת החוויות הכי נפלאות שיש. אתה רואה את ההישרדות במדבר. כל מדריכי הטיולים, הרי זה מה שמלמדים במהלך הטיולים, את ההישרדות במדבר. אתה פתאום רואה כמה גאולה יש בעלים הבשרניים, אתה עושה להם כבד שאתה כולך מתמלא בנוזלים. אתה ממש רואה איזה חיוניות יש במקום הזה. אני חושב שהדבר הזה הוא כמשל למי שיצא במקום הזה ויש לו את האגפים בדמות שלו, באנוכי שלו. זה חלק מהאנוכי. והיום הדיבור היה זה בסימן האנוכי. התחיל בלבד, אחרי זה בזוגיות, האנוכי המורחב לרוח הסדות הגירושין. ועכשיו אני מגיע למדבר המשלים, שזה עוד אגף באנוכי. האנוכי הוא, יש פה כל מיני צדדים של האנוכי. אני חושב שפה אנחנו נפתח כאן באמת לסוג של גאולה ממש. פתאום החיים יכולים לקבל איזו השערה ולהודות שהחיים והנפש, האנוכי של הנפש, האנוכי במובן האישי, הוא מאוד רב-פני. יש לו כל מיני כנפיים, יש לו כל מיני מצבים. ודווקא מי שיודע את האינטליגנציה, אני אגיד גם יותר מזה, גם לומד תורה. אני נחזור שם לשבוע קצת, ללמוד תורה. יש בתורה קצת שוואו. מה שנקרא, לא מצא לו כזה, שיעור א' בישיבה זה היתרות הגלעית. שזה משהו מלמעלה, אתה יכול ללך, זה וואו כזה, כאילו, ההתחלה. אחרי שכך, 4-5 שנים, תראה איך לראו, איך נראה בחור ישיבה משוהי. פשוט, גורר חמלה, אתה אומר, חמיר ככה, אתה רואה אותו. נאלץ להתנהל, הוא קושי זז, לא יודע מה יעשה עם עצמו. וגם זה חלק מה שאני מדבר כאן. אני חושב שהמקום של האנשים בוגרים, שכאן בשלים, והעיסוק שלי בלימוד הוא לא תוצאה של איזו התרגשות.
אולי הוא צריך לעשות בשיעורי סעודת גירושין מהתורה.
עושים את זה. אתה עושה את זה בלי סעודה. סתם עושים גירושין. ואת העצה של הסעודה לא ככה יודעים לעשות. ולכן אני חושב שיש כאן צד שבאמת מזמין את הסעודה הזאת. ובאמת, זה לא פעם, אני מדבר נורא ברצינות. זה באמת, זה עצות נורא קריטיות. שאתה נמצא במקום שבו כבר אין לך תלעת המוסרי, אתה כבר לא נמצא באביב, באביב הנאורים, אתה נמצא כבר בקיץ של גיל הביניים, משהו כזה. ואתה יודע גם בציורתו שלשם זה הולך, הוא כבר מראש מצויד באמצעים, באביזרים שיכולים לתת לו מענה, ממש לתת טעם ממשי לקיום. איפה הוא בשל, הוא בוגר, הוא גם עבר משהו בחיים, הוא כבר טעם כמה טעמים, הוא גם מתאכזב כמה אכזבות, הוא כבר לא נמצא באיזה מקום שהכל לפניו, הוא לא הכל לפניך, הכל כבר תחיל את אחריך וכולי. דווקא המקום הזה, כאן מקבלים את התורה, זה קבל התורה, זה לשבוע. לא לשבוע, זה בוקר. אז זה עסקה, זה ברית של מגילת התורה. אין מתן תורה בשיר השיר. שיר השירים זה רק הפרומו, זה רק המבוא. ודווקא שבועות זה כבר, אני חושב הרבה מובנים, אני רואה שבאמת לימוד התורה הוא באמת בכל הדורות, הוא באמת הופך להיות ההתרחשות המאוד שלה, עתיקת יומין. יש משהו עתיק בשבועות, אתה חוזר למשהו שהוא בעתיק, או עתיק במילאים לפי המונחים של הקבלה, או עתיק באומנים של העברית המודרנית, אבל זה שייך בעצם לעתיקות. שבועות זה מביא אותך למקום העתיק, אתה באיזשהו מקום חוזר למקום של הסבא והסבא רבא, ואולי אחת החוויות שלי אצל הבעל שם טוב. כשנמצאים אצל הבעל שם טוב, אתה באמת חווה את זה, שהוא נמצא שם באור שבעת הימים, כאילו אתה נמצא שם במקום שהוא, שאתה מתרפק על האדמה מחדש, אתה שוב חוזר על המושרשות. וזה לא חוויה שאתה נסער ממשהו.
זה קצת לא מנכנגד להגיד שזה החג של התורה שבעל פה.
והרבה מובנים כן, אני חושב שבאתי יפה מה שאתה אומר, באמת שבועות התורה שבעל פה זה כבר התורה שאנחנו יצרנו אותה, כבר היא לא התורה שנכתב שגלתה בקולות וברקים. באמת אין קולות וברקים בשבועות, יש מעט מחלה חלב, יש ספלים טובות, זה מה שיש בשבועות. וכל עוד המבקים נשארו שם, בהר סיני. אז מה נשאר? נשאר לי בתורה שבעל פה, מה שכל הדורות יצרו, כל שנה עוד דור ועוד קומה, ועוד יצירה, עוד ספרות תורנית, ועוד הערות חדשות ודיבורים חדשים. מה שכמו שהרב קוק אומר, שתורה שבעל פה זה יורדים אל החיים, אל מה שעם ישראל מביא, זה האנוכי של עם ישראל.
זה נשמע ניגוד קצת, ההתחדשות אל מול אותה חזרה,
אני רוצה לענות לך, אני חושב שהניגוד שאתה תארת זה שאלה של שפה. כי כשאומרים את המילה התחדשות, בעצם משהו שלא היה לי. אבל אני יכול להתחדש עם הבגדים המקורים לו. אני יכול לקחת בגד מהארון, שכבר לא ממש הרבה זמן. הכיפל שלי הוא ישן, במקפיד שהוא ישן. יש לי שאלות כמה פעמים, אני לא רוצה להחליף אותו, אני לא רוצה לקום מאז החתונה. אז שאלתם, אני לא רוצה להחליף אותו, זה קצת צהוב כזה. ואני בשום אופן לא מוכן. זהו, זה... דווקא העתיקות שלו, אני לא יכול לפרד ממנו. אני לא אחליף אותו, אלא כן, זה תהיה לי ברירה, אבל אני לא אחליף אותו. וכמשל, יש דברים שאני חוזר עליהם בגלל שהם עתיקים. יש לי קצת להיות צהובים, יש לי כבר אין להם את החידוש מהחנות, מהבד המבריק, מהחדש, לא יודע מה. ואני חושב שזאת החוויה שאני חושב שאני ביחד התורה. אני חוזר על הדברים האלה שאני אומר אותם הרבה פעמים. תמיד אני מוצא טעם חדש, באמת. כשפוגש אתכם עכשיו, אני... למרות שהטקסטים האלה מוכרים לי, אבל אני באיזשהו מקום, עצם הדיבור עכשיו הוא ערב שבועות, פתאום נותן להם איזה טעם מחודש. הוא לא חדש כי הטקסטים הדיבורים חדשים, אני מבין שהטעם יהיה חדש. והטעם מתחדש בזה שאומרים אותם בהקשר אחר, בזמן אחר, מול אנשים אחרים, וגם אני לא אותו אדם, וכו' וכו'. ודווקא אני חושב, היכולות הללו הן יכולות נורא קריטיות, הצליחה. שלא להתפתות לעולם, ושכל הזמן אני אומר לך גרסה חדשה. כל הזמן גרסה חדשה. ושם פה נשתגע. גרסה חדשה, גם... מה רבה קודמת? מה רבה ישנה? מה עשית כאן? למה הכל צריך להיות חדש? אני אביא לך ונזרוק את הישן, כל הזמן אתן לך, אין לי זה במחשב, אין לי זה באייפון שלך, הכל כל הזמן משהו חדש. ומה... מה לא טוב בגרסה הקודמת? אני יכול לחיות עוד הרבה שנים. ונכנסו לך עוד איזו אפליקציה שלא הייתה בקודמת, לכן מה? כאילו מה? איזה מין טירוף ושיגרון שבאמת לא נותן אמון בממדים של החזרה, של השיבה הנצחית, שהעולם הוא מעגלי, בעולם יש פה גם אזורים משמימים שהם בעצם הסוד הגדול של הקיום האנושי. ואתה לא מרמים בזה, אתה כל הזמן מנסה גרון ניחר ולעשות בחוץ, כל פעם איזה קווץ' לפה וקווץ' לשם, כאילו להרגיש משהו שעוד לא היה לך, ופתאום אתה כבר נוסע כל שנה, 10 פעמים לחוץ, אתה הולך לראות איזה אינדיאני שעוד לא פגשת אותו, ואתה חזר חזרה, אם היה לי איזה חילוש השנה, פגשתי איזה אינדיאני חדש שעוד לא ראית אותו באינקה. באמת, כל התנועה היא תנועה שהיא אומללה, היא תנועה אומללה של אובדן האמון הפשוט במקום באנוכי, האנוכי הוא פה, הוא קרוב אליי, הוא לא שם, הוא כאן. במקום הזה כאן כל ההתרחשות, כאן כל הסיכוי, כאן כל ההתרוצצות וכל ההתרחשות. אתה רוצה לנסוע לקלצה? תיסע לטייל לבריאות. אבל בלי אשליות, אני חושב ששם כל מיני דברים שכאילו עוד לא היו לך, עוד לא היית בהם. עכשיו הנה, עכשיו זה יקרה, עוד שם עוד לא הייתי... אחרי זה כבר חבל הזמן, וכל פה... הכל יבוא לו קרוב בשלום. אז קצת זה בדיוק הרוגע של שבועות, תירגע, ראייה לעולמים, קצת קהלת גם לא יזיק כאן להטריב רצוקות פעם. את האקלים, לא כדי, לא בשביל הפסימיות, אלא בשביל הבגרות, בשביל ההבשלה, בשביל הפשוטה, זה פשוט נכון, פשוט זה האנוכי מי שאנוכי, זה האנוכי, זה הפנומן, כך נראה האדם, כך נראה את האנושות, ואני חושב שזה ברכה גדולה שאנחנו יכולים להביא כולנו, לעצמנו, לאחרים, את האינטליגנציה הזאת שאנחנו עוסקים בה, בחג שבועות, ובאמת אני חושב הוא מורש על אור הדברים האלה, באור... עוד יפה, אתה לא רק מדבר בעצמך איזה חיפוש סיזיפי כזה אחרי האנוכי הקטנולי שלך, אתה להפך, אתה נפתח פה ולראות, הנה, זה האנוכי שלי, שאני מכיל בתוכי את הרציון, את כל מעגל השלה וכל מעגל הקיום, ויש טעמים כאלה ויש טעמים כאלה ויש טעמים של... אגב, גם דבר מעניין שעץ הדעת, יש מחלוקת מה עץ הדעת, אז יש דעה שעץ הדעת גפן היה, ויש דעה שעץ הדעת חיטה היה. זה בדיוק היחד בין החיטה והגפן, שדיברנו מכאן. יש דעת של גפן, זה דעת של הפנטזיה, יש גם דעת של החיטה, דעת של השגרה ושל האפוריות. אלו שני מיני דעת. גם הדעת עצמה היא עשויה מחומרים שונים, אין דעת אחת, שווה מיני דעת. בהקשרים שאני מדבר עליהם כרגע,
איך הם אומרים, כאילו, הדעה שאומרת שצדת היה דגן, היה חיטה, אז היא אומרת שתינוק לא אומר אבא עד שלא טועם טעם
דגן, כן.
שזה כאילו הדיבור הראשוני.
כן, וזה הפרדוקס, התינוק מדבר על הדגן, כאילו, זה בדיוק, התינוק חוזר על האוכל הבסיסי, על הדגן דווקא. מאוד יפה. טוב, לא נותר אלא לאחל לכולם ש... נערך, בעזרת השם גם נזכה למשהו, ושיהיה לכולנו שבת שלום, חג שמח, שיצא לקבל התורה בשמחה, בלב טוב. זהו, ויצא לקיץ המשמים, לעשות את הקצרים, שזה הזמן הכי טוב.
טוב. שלום למשלח. מה אם אני שבע למה היא לא יהיה?
כן, תודה.